טוב, אז אנחנו
שבוע
עדיין באמצע
שלם.
החג, אבל עוד יומיים יהיה שבס, ואז קוראים פרשת השבוע, פרשה של אחרי מויס. באמת צריכים לקרוא כבר שניים מיקרו אולי לפני החג. כי בחג לא תמיד יש זמן לקרוא לעשות את זה. אבל בגלל שכן יוצאים בחג, אז אי אפשר להתעלם לגמרי. אי אפשר להתעלם בכלל. בואו נראה, אולי זה הולך ביחד. אתה אומר לוח השני, או שזה הפרשה של השבוע. עם כיפור, מה היה? אחות שניות. לכאורה, כל הראשון עם כיפור התחדש אחרי העגל. פרשת משפטים שהיה לפני העגל, כתוב רק שלוש רגעים, לא כתוב ראשון עם כיפור. אחרי שנפלו, היו צריכים לתקן, אז נהיה ראשון עם כיפור. אז רווחנו משהו. הפרשה הזאת מדברת מהסדר עבודה של יום כיפר. יש סדר עבודה מיוחד, הקדוש ברוך הוא נכנס במקום שאף אחד לא נכנס, מקום שבעצמו אסור לו להיכנס. יש את כל הסדר של יום כיפור שזה לא פשוט בכלל. מי שלא היה ראוי, לא גמר את זה. וגם היום שאנחנו לא עושים את זה, אבל לפחות אומרים את זה. אומרים את זה במוסף, סדר עבודה.
אומרים את זה.
אומרים. אז צריך להבין מה זה הסדר הזה. מה זה אומר. הדבר ראשון, הפרשה מתחילה וידבר השם עם מוישה, אחרי מויש שני בני אהרון. זאת אומרת, מה ההקדמה לעבוד של יום כיפור? אחרי מויש שני בני אהרון. וקוראים את זה ביום כיפור. והפרשה שלנו יש שתי הקריאות של יום כיפור. גם את הקריאה של שחיס, וגם את הקריאה של מנחה. הקריאה של מנחה קוראים פרשת עריות. אז ההקדמה לכל הסיפור של יום כיפור זה אחרי מויש שני בני אהרון. אין הקדמה יותר יפה אולי. יום כיפור. וגם, למה צריך להדגיש את זה, שהמצווה הזאת נאמרה דווקא אחרי מויש שני בני אהרון. וגם הלשון הזה, וידבר השם אל מוישה, אחרי מויש שני בני אהרון, זה נאמר שאומר משהו למוישה, מה אמר למוישה? מה שהוא אומר לאהרון זה פסוק אחר כך, ואמר השם מוישה, דבר אל אהרון הוכיחו. אבל בפסוק הראשון הוא לא אומר לו להגיד לאהרון. הוא אומר זה משהו למויש רבנו, מה הוא אומר למויש רבנו? אומר למויש רבנו זה דיבור שקשור לאחרי מויש שני בני אהרון. עכשיו, מה למעשה הוא אומר לו? אומר לו, אל תיכנס סתם. אם אתה רוצה להיכנס, זה רק בצורה מסוימת, בתאריך מסוים, ופה הוא מפרט את כל הסדר של העבוד. יש רק בגדי לבן, והוא צריך לחוץ ידיים, הוא צריך לטבול כמה פעמים ביום הזה, כל פעם שהוא מחליף מעבודה לעבודה, מבגד לבגד. ואז יש את הסדר של הקורבנות. פר ועיל של הכהן גדול, ושתי סעירים שמגיע מאיתנו. מה עושים עם שתי הסעירים האלו? עושים גורל. גורל אחד לשם, גורל אחד לעזוזן. מה עושים עם הסעיר של העזוזן? על הסעיר של השם, מקריבים אותו. והוא מחפר על תומס מקדוש הקודש. גם הפר של הכהן גדול וגם השעיר הראשון שמקים אותו לשם מחפר על תומס מקדש הקדוש. הפר מחפר על הכהן ועל כל הכהנים והשעיר על כל עם ישראל, אבל על תומס מקדש הקדוש. והשעיר השני על כל העברות, אבל לא מקרים את זה קורבן. מה כן? קחים את זה לעזאזל. מה הסיפור של לעזאזל? מה זה קורבן? קורבן למישהו? מה זה, מה קורה כשלוקחים אותו לעזאזל? איך בכלל מותר לעשות את זה? אתה מכיר קורבן לא בבית המקדש? עכשיו, דבר מעניין, אנחנו רגילים, אני לא יודע, וככה מקובל לחשוב שהעבודה של, החלק העיקרי של העבודה של יום כיפור זה הקטורס. מה הקורבן שמקריבים בקודש הקודשים? איזה קורבן מקריב? הוא נכנס סוף סוף. אחרי כל הסדר שראינו רק מתי להיכנס, צריך להיכנס, אז הוא נכנס. מה הוא עושה שם? הוא עושה קטורס. לכאורה, העבודה המרכזית של יום כיפור, שבשביל זה כל הסדר הזה, בשביל להקריב קטורס בקודש הקודשים. אבל זה לא נכון. בגלל שהוא אומר לו, כשאתה רוצה להיכנס, אז יש פה סדר, אז לא מוזכר בכלל הקטורס. מוזכר פר, עין, סוי, מוזכר קורבנות. והקורבנות האלו מיועדים לקודש הקודשים, כי הוא לוקח את הדם, מכניס פנימה. קודש הקודשים. רק בהמשך, כשהוא מדבר שהוא הולך להכניס את הדם, אז מוזכר שהוא יכניס קטורס. כתוב בחז"ל שהקטורס מכפר על לשון הרע. זאת אומרת, זה סוג של ניקיון שהוא עושה לפני שהוא מקריב את הקורבן. הקורבן העיקרי של יום כיפור זה לא הקטורס. הקורבן העיקרי זה הדם של הפר והסוהר שהוא מכניס לתוך קודש הקודשים. אבל יש בעיה. אם יהיה לשון הרע בעולם, אז זה לא יעזור. יכול להיכנס לקודש הקודשים, יכול לעזור דם, זה לא יעזור. אז צריך לעשות פה חיטוי, כמו לפני שעושים זריקה. אז שמים כזה גזה עם אלכוהול. אז רגע לפני זה הוא נכנס עם הקטורס, מנקה את השטח, מחפר על השנורה, ואז הוא יכול להיכנס עם הדם, לעשות את הקורבן, אבל זה הקורבן העיקרי, הקורבן העיקרי זה הדם. זה חידוש מה שאני אומר, או שזה פשוט? לא מקובל ככה לחשוב. קטורס רק היה עכשיו מצווה. המצווה העיקרית זה אדם. אז מה הסיפור של אדם? עכשיו, למה הצורה שמחלקים את שתי הסעירים, אחד לשם, אחד לעזור, זה בצורה של גורל? אם צריך שתי קורבנות, אז הכל נבחר. אחד לפה, אחד לפה. מה הבעיה? למה צריך להיות בצורה של גורל? יותר מזה. לא רק שזה בצורה של גורל, אלא צריך שהם יהיו שווים. כתחילה צריך שיהיו שווים במראה, בקומה ובדמים. כמה שיותר שווים, וכחוסן כאחות. כמה שיותר שווים, ואז בעצם הם ממש 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 אותו דבר. תאומים זהים, ומגיע, רק הגורל יכול להפריד ביניהם. נגיד, הוא לכאן והוא לכאן. יש סיפור שלם, הגורל יוצא בימין או בשמאל, יש פה סיפור שלם סביב הגורל. מה כל כך חשוב הגורל הזה? והסיכום של כל הסיפור הזה, מה באמת קורה ביום כיפור? כל הסיפור הזה בשביל מה? למה כל הסדר עבודה? למה נכנס לקודש הקודשי? מה המטרה? לאיפה רוצים להגיע? כי ביום הזה, חפר עליכם. זה היום שהשם מחפר על הכל. מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות? הקודם גודל עושה את כל הסדר הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לצום. בורסו לחודש, תיאנו את נפשי שייכם. אנחנו צריכים לצום, זה העבודה מצידנו כדי לחפר, כדי לקבל את הכפרה הזאת. עכשיו, גם יש פה הדגשה של תיאנו את נפשי שייכם. זאת אומרת, קוראים לצום עינוי הנפש. לא קוראים לזה תענית, לא קוראים לזה סתם עינוי, אלא קוראים לזה עינוי הנפש. יש פה איזו הדגשה. אז ככה, לגבי זה, למה זה כתוב אח רימוי שני בני אהרון? אז רב שאומר פשוט, כי זה עזרה שעובדת יותר טוב. הוא אומר לו, אל תיכנס סתם, אלא רק בצורה מסוימת. וכדי לחזק את העזרה, הוא אומר לו שלא יתום, הוא שכדי לשם יש פלויני. היה כל מי שעשה את זה בצורה לא נכונה, והוא שילם את המחיר, אז לא כדאי לעשות את זה. הרמב"ן מסביר שהמצווה הזאת נאמרה מיד אחרי שהם מתו. הסדר של הדברים היה שהוא זה נאמר לו מיד אחרי שמתו, נאמר לו מיד שתי ציוויים. אחד זה הפרשה ששתו יין, העזרה שלא להיכנס, זה כתוב באמת מיד אחר כך. מיד אחרי הסיפור שמתו, אז כתוב את המצווה הזאת שלא להיכנס שתו יין. אבל אומר, ביחד עם זה נאמר גם במצווה הזאת, שתי מצוות נאמרו מיד אחרי שהם מתו. הנושא של יין והנושא של יום כיפור. רק בגלל שזה לא, זה לא כתוב שם, אז התורה אומרת, זה נאמר אחרי משה בני אהרון. הוא אומר את זה בתור כלל, שאומנם אין מוקדם מאוחר בתורה, התורה לא כתובה לפי הסדר, אבל איפה שזה לא לפי הסדר, הפסוק מזכיר את זה. לדוגמה פה, שזה בעצם נאמר בשלב קודם, אז רגע לפני שאתה אומרת את זה, אומרת מתי זה נאמר. זה נאמר אחרי משה בני אהרון, זה לא כתוב במקום. הוא מביא עוד כמה דוגמאות כאלה. והיא בהם קלו ישמעו שלא כי מסיים משכון. פרשה שקבוע נס הנסים. זה לא כתוב במקום, כתוב פרשה סנוסרי. אז הפרשה כתוב, והיא בהם קלו ישמעו ששם לא כתבתי את זה, אז היה את הסדר שעכשיו כתוב. כל מקום שהתורה לא מדברת לפי הסדר, אז כתוב מפורש מתי זה היה. זה אומר הרמב״ם. הרוחם יש, יש לו פה כמה מהלכים, אבל אחד מהמהלכים אומר שיש פה הדגשה שזה אפילו אחרי מויש שני בני אהרון. זאת אומרת, לפני שהם מתו, אז בעצם עדיין היה על אהרון חטא העגל. דיברנו אז שאחד מהסיבות שהם נענשו, ככה רש"י אומר שזה בגלל חטא העגל. מויש רבנו התפלל, אז הוא פעל חצי שתיים. מתו ושתיים נשארו. אבל בעצם זה היה עונש על העגל. אז מילא לפני שהם מתו, היה מובן שהוא לא יכול להיכנס בכל ישראל הקודש. כי עדיין יש לו קטן. אבל אחרי מויש שני בני אהרון, שעכשיו הוא כבר נקי, אולי עכשיו הוא כבר כן יכול להיכנס. אולי הוא גם יכול להיכנס עם ביג דיזוב, זה כבר לא קטגור. כל הסיבה שהוא לא נכנס עם זהב, למה? כי אין קטגור, נעשה סנגור, אבל כבר אין קטגור, כי כבר התכפר לו. אז אומר, אחרי מויש, שני בני אהרון, בכל אופן הוא אמר לו, תיזהר, אל תיכנס. לא תיכנס בכל איס, וגם רק בביגדי לובון, אין קטגור, נעשה סנגור. וזה מסביר גם, כי מה זה מידע בעשה מן מויש? כי את אותו דבר שאמר למויש הרבן, מויש הרבן יכול לחשוב שכל הציווי הזה נאמר למי? לאהרון. אהרון הוא אמנם, כהן גודל וכל הדרגה של אהרון, אבל הוא מוזר שלא להיכנס בכל עשר. מויש רבנו, השם אמר לאהרון ולמריום, לא יכין עבדי מוישה. הם חשבו שהוא כמוהם, אמר להם לא, הוא לא כמוך. משהו אחר לגמרי. אז אם הוא משהו אחר לגמרי, וכל הזמן הוא קיבל נבואה, ונבואה ברמה אחרת, בדרגה אחרת לגמרי, אולי הוא כן יכול להיכנס. אז הוא אומר לו, וידע מה שמיין מוישה, אחי מוישה בני אהרון. אמר גם מוישה, גם אליך זה נוגע, הסיפור הזה של אחי מוישה בני אהרון. שלא להיכנס. עכשיו, מה זה הזוזל? רש"י אומר שהזוזל זה לשון אז. שולחים אותו למקום אז, זה הר גבוה שהוא חתוך, זה צוק, זה אז. הוא לא מסביר מה העניין בזה. הרמב"ן מדבר על הסוד של זה, וזה גם הסוד של... אנחנו קוראים לזה בעצם הסוד של מים אחרונים. זאת אומרת, יש מושג שנותנים כביכול לסתרה אחרי איזה משהו שיהיה מרוצה ויעזוב אותנו. מה קורה ביום כיפור? השם רוצה לחפר לנו, אבל יש כתרוג. אז מה עושים? נותנים לו משהו שיהיה מרוצה ואז אין כתרוג. הנותנים לו שם אחד לעזוזה. הזוזה אומר שזה השם של הסמחמן. הוא מסביר למה זה מרמז על זה. זה השם שלו. זה הסתרה אחרה. אז קורבן אחד לשם, קורבן אחד לעזוזל, ושיהיה בשקט. באמת הוא מביא את הפריקת דרב לזר, נפיק כוחוי נויס נמנוי, נשמח מהם, שוחד, ביום הכיפורים, שלא לבטל אסקורבונום. ואז הוא מגיע בעצמו, הוא ככה כתוב פריקת דרב לזר, מגיע נשמח מהם בעצמו, הוא אומר, ריבון כל הלום, יש לך עם אחד בארץ, כמלאך השורס שבשמיים, הוא בעצמו מתחיל לדבר טוב על עם ישראל. קיבל את שלו, הוא נגע, זה לפעמים סתם פתרון, כשמישהו עושה בלגנים, תן לו 10 דולר, או 10 אלף דולר, כמה שצריך, ואז הוא כבר ידבר מקומך.
הוא ישיר, לא דבר.
כן, אתה נותן לו משהו עקיף, אז הוא יעשה משהו ישיר. אז הוא אומר שזה הסוד של העזוזן. איך מותר לעשות את זה? מותר לעשות את זה? מותר לתת קורבן ל... זה ממש אלוהים אחרים. זה אלוהים אחרים, זה עבד אזור בעצמו. זאת אומרת, חס ושלום, אנחנו לא נותנים לו שום קורבן. אנחנו נותנים שתי קורבנות לשם. והשם מבקש מאיתנו להביא לו את זה. אנחנו עושים עבודה לשם, וזה שאנחנו נותנים לו את זה. הוא אומר, זה כמו שאדון עושה סעודה, הוא אומר, תעשה טובה, קח את המנה הזאת, תן את זה לעבד ההוא. אז זה נקרא שאתה עובד את העבד ההוא? לא, אתה עובד את האדון. אז אם אתה מעצמך, בלי לשאול את המלך, היית אומר, אני רוצה לתת לעבד, אז אתה עובד אותו. אבל אם אתה עושה את מה שהמלך ציווה, אז אתה עובד את המלך בזה. יש צורה אחת שאתה עובד את המלך שאתה נותן לו. צורה אחרת שאתה נותן לו. אז זה מה שהוא מסביר. האורחיים קצת יותר מרחיב את זה. הוא אומר ככה. כתוב איש מצווה רחס, קונה לו סני גורחות. עשה עבירה אחת, קטי גורחות. מה זה הקטגור הזה? זאת אומרת, זה לא משהו וירטואלי. כל פעולה שאדם עושה, משפיע כזה כוח בעולם. אדם עושה דבר טוב, הוא משפיע כוח טוב בעולם. אדם עושה חס ושלום דבר לא טוב, אז גם כן משפיע כוח בעולם. עכשיו, הכוח הזה, כל מה שהוא נמצא בעולם, הוא מציק לו. זה כתוב בכמה מקומות, בכמה פסוקים באיכו, זה כתוב בחז"ל, בספרים, שכל האנשים שיש לבן אדם, זה לא מגיע מהשם. זה מגיע מהדברים שהוא בעצמו עשה. מפי אליון לא יתצא הרועס והטוב. דבר טוב השם משפיע בעצמו, דבר הוא לא משפיע בעצמו. הוא נותן לך לאכול את, את, את הפירות שעשית. ממילא, ברגע שהשם מחפר על החטא, אז אין מי שיעניש אותו. כי הכוח הרע הזה נעלם מהעולם. אז עכשיו יש בזה שלוש דרגות. יש דרגה פשוטה, שאדם עשה חטא בשוגג. עכשיו, הפעולה הרעה הולידה תולדה לא טובה. אפילו שזה היה בשוגג. אז מה עושים? מקריבים קורבן. בקורבן, אדם עושה סמיכה, אז הוא מעביר את כל הכוח הרע הזה שהוא יצר לתוך הבמה, ואז כשמקריבים אותה, מבטלים את הכוח הזה. זה בשוגג. אבל המזיד אומר זה כל כך מאוס, שאי אפשר להביא את זה קורבן. פעם בשנה אפשר להביא את זה קורבן, זה הסעיר שעושים לשם. זה מחפר על תומס מקדוש וקדושו שעשו במזיד. אז במזיד בדרך כלל אי אפשר להביא קורבן. פעם בשנה אפשר להביא קורבן אפילו על מזיד, אבל רק על תומס מקדוש וקדושו, לא על כל העבירות. זה אמנם קטם, אבל זה קטם שבין כיפר יש אפשרות למחול על זה. מה עם כל השאר? עם כל העבירות האחרות שנעשו במזיד? אז זה הסעיר של הזוזן. הוא אומר, תכניס את כל הלכלוך, את כל המיאוס, תכניס עליו, תעיף אותו. ככה אתה מבטא את כל הכוח של הרע. זה אומר, זה משל למלך, שהוא, יש שם כמה בגדים, ויש שם, יש בגדים נקיים. יש בגד עם כתם אחד. אז כתם אחד, הוא תופס בעצמו משפשף, וגומר עם זה. אבל אם הוא רואה בגד מלוכלך מאוד, אז הוא שולח את זה לאחד העבדים שלו, שינקה את זה. עכשיו, כשאתה מביא את זה לעבד הזה, אתה נותן לו שירות מבוזה לעשות. אבל כשהוא מקבל את זה, הוא שמח עם זה, כי זה שירות למלך. אז כשאתה נותן לו את זה, אתה מבזה אותו, אבל הוא שמח עם זה. זה מה שאנחנו עושים, נותנים לו כבש, הוא יטפל בזה. סעיר, סעיר שיטפל בזה. זה הסיפור של העזוז, וכך מסביר אור החיים. אבל אומר, חייבים להביא את זה קודם כל לבית המקדוש, כי רק שמה, אי אפשר לקחת סתם סעיר ולשלוח את זה לעזוז אל מהרחוב, צריכים להביא את זה לבית המקדוש, כי אז זה נקרא שהשם שולח את זה אליו. הוא אומר, זה חייב להיות בצורה של גורל, כי רק השם יודע בדיוק איזה כוחות של רע, ומה, כמה, כמה, כמה צריכים בשביל זה. הוא יכול לבחור איזה שרים מתאים לזה. לא אנחנו. עכשיו, לגבי הנקודה הזאת של תיאנו את נפשי שיכם, אז גם הרמב"ן, גם אור החיים מדברים מאוד בחריפות מפה נגד הקראים. קראים תנו שצריכים עינוי, כל עינוי שאתה רוצה. והרמב"ן אומר, תיאנו את נפשי שיכם זה רק אכילה. כי אם לא, זה לא עינוי הנפש, זה עינוי הגוף. והלשון שהוא אומר, לסתום פיהם של הקראים מחוקי שם. גם אור החיים פה אומר בצורה חריפה. ומעתה תם לריק כוחם של הקראים. השניים משתמשים בצורה שם, תאנו את נפשי שיכם, זה עינוי הנפש רק באכילה.
חמישה עינויים.
דבר עשר רק שתיים, אכילה ושתייה. שאר זה מדרבון. כולם זה עינוי הנפש, זה לא עינוי הגוף. עכשיו, בזוהר כתוב שהסוד של מקיפר זה נקרא הסיבה שצריך לענות את הנפש, ולכן הוא אומר שזה רק אכילה, אבל הסיבה שצריך עינוי הנפש ולא עינוי הגוף, זה לעד בקרעוסה, לא זוכר את הלשון המדויק, אבל הנקודה היא לבטל את כל הרצונות לרצון של השם. זאת אומרת, מה באמת קורה ביום כיפר? איזה מין דבר זה ששנה שלמה עושים מה שרוצים? אז מגיע עם כיפר, והכל בסדר. והדבר היחיד שמעכב ביום כיפר, יש מחלוקת האם תשובה מעכבת, יש מדוע משהו שתשובה לא מעכבת. גם אם הוא לא שואל מכיפר מחפר, הדבר היחיד שמעכב זה להאמין בזה. צריכים להאמין שיום כיפור מחפר. מי שמאמין, זה עוזר. מי שלא מאמין, זה לא עוזר. פעם, מישהו דיבר איתי על תשובה ואמר את הרמב״ם, שפעם דיברנו על זה. הרמב״ם אומר שתשובה מועיל רק עד שיהיה יודע לבדי התעלומויס, שלא ישו לא יסחת. הוא לא אמר, אי אפשר לעשות תשובה. בטח לא על עבירות שבטלטור ודברים כאלו שאי אפשר להתחייב שלא לעשות את זה עוד פעם. מילא, אז אי אפשר. אז אמרתי לו, תראה מה שקורס, מגיע עם כיפור, ואתה לא מאמין שאפשר לעשות תשובה. כל חילוני בתל אביב מאמין שכן אפשר. אז מה שקורה, שהוא יצא נקי ואתה לא. בגלל שטוב ממה שחשוב התשובה, חשוב להאמין, אתה לא מאמין. אז זה התנאי שמעכב עם כיפור להאמין. אבל מה הסיפור? איך זה יכול להיות? מה קורה פה? זה הסיפור של הלוך השניאס. היה קבל הסטויר. נפלו בעגל, ואז מגיע עם כיפור, סולחתי כדבריך, לוך השניאס, הכל בסדר. מה הכל בסדר? איך נהיה הכל בסדר? מה קרה עם מה שעשיתי? מה שקורה ביום כיפור, קורה בירור. זאת אומרת, ומה זה הפטנט הזה ששמים את זה על השעיר, נותנים את זה מתנה לזוזל, הוא שמח עם זה. מה זה הדבר הזה? מי שעשה, שישלם. מה השעיר עכשיו? מה קורה ביום כיפור? מה זה הסיפור הזה? אז מה שקורה ביום כיפור קורה בירור. זאת אומרת, יש את הנקודה הפנימית שבן אדם, שזה הרצון שלו, ויש את כל מה שמסביב, שזה הלבושים שלו. עכשיו, כל מה שאנחנו עושים במשך השנה, אז אין צדיק באורץ, שיעשה טוב ולא יחטא. אנחנו נמצאים בעולם של ניסיונות, יש פה יצר אור, כל אחד מההתמודדויות שלו, שנכשלים, כל אחד בדרגה שלו, כל אחד בכמות, אבל זה, אנחנו אומרים שלוש פעמים הצלחנו מכחותון, זה לא קל, וזה כמעט בלתי אפשרי שלא ליפול. וזה מצטבר, עושים, וזה מצטבר, וזה לא עושה לנו טוב. זה מכביד, זה מעיק. גם אנחנו לא יודעים להצביע שזה מה שמפריע לנו, אבל כל ה... מועקה פנימית, כל הכבדות והגב שנהיה כפוף, זה מגיע מזה. זה מסע מאוד כבד. אבל יש פה טעות אחת. והטעות, אנחנו בעצמנו עושים את הטעות הזאת. שאנחנו משייכים את זה לעצמנו. אדם נכשל, אומר, אני כזה, אני לא בסדר. אני עצלן, אני... בן אדם שמקנה, בן אדם שלא יודע לשמור על הפה, לא יודע לשמור על העיניים. כל זה אני, 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 אני. וזה לא נכון. בגלל שאני זה הנקודה הפנימית שלנו. הנקודה הפנימית זה החלק הלוקה ממד, שזה הרצון הכי נקי שיש בבן אדם. יש לנו נקודה שיש רק ליהודים ואין לגוי. זה נקודה פנימית שנקרא, אמרנו את זה בשיר השירים, פיסחי ליחוי סיריוסי, יינוסי סמוסי. מה זה יינוסי סמוסי? הסמוסי זה נקרא תם, תמה, שלמה. יש לנו נקודה ש...
תמה?
כן, מה זה תמוסי?
איך כתוב את זה?
תוף מם, תוף יוד. השם מבקש פיסחי ליחוי סיריוסי, יינוסי סמוסי. ושם, בסדר של שיר השירים, זה מופיע אחרי שבעצם נהיה פירוד, נהיה ניתוק, נהיה ריחוק. אבל אומר, בכל אופן, פיסחי ליחוי סיריוס ונוסי סמוסי, זאת אומרת, יש לך נקודה ששם אתה עדיין לגמרי מחובר איתי. זו נקודה שלמה, נקודה תמה, שאי אפשר לגוע בזה. יש לנו נקודה שגם אני ישנו, וליבר, יש נקודה פנימית ששם אנחנו מחוברים עם השם. הנקודה הזאת לא נפגמת אף פעם. גם אם אדם עושה חס ושלום עבירות, אפילו אם יעבור על כל התורה, עושה כל יום רק עבירות, יש לו נקודה פנימית ששם זה לא פוגע, זה לא יכול לפגוע. זה נקודה ששם אנחנו מחוברים בעצם. הנקודה הזאת, זה נקרא, אפשר לקרוא את זה בכמה סוגי ראשונות, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. זה נקרא הרצון, זה נקרא היחידו. יחידו. חלק ה... יש נפש רוח נשם וחי יחידו. נקודת היחידו, זה נקודה פנימית שהיא אני. זה הנקודה שלי ושם אי אפשר לפגוע. זה נקרא נקודת הקטע, נקודת הרצון. והטעות הכי גדולה שאנחנו עושים זה להגיד אני כזה. כי זה לא נכון. אתה עשית ככה. אתה לבוש בכאלו סוגי לבושים לא נקיים, אבל אתה לא זה. אתה וזה זה שני דברים. כשגוי עושה עבירה, אז זה הוא. הרבי שרוצח, אז, או לפני שהוא רוצח, הוא רוצח. ולכן כשאמרו להם שהקדוש ברוך הוא בא לתת להם את התורה, הם לא רצו לקבל את התורה. למה? כי כתוב להם סרצח. הרי ממילא אסור להם לרצוח. אז למה אתה לא רוצה את התורה? כי אומנם אסור לו לרצוח, אבל בטבע שלו הוא רוצח. התורה הולכת לעשות אותו שהוא לא ירוצח, זה הוא לא רוצה. אנחנו, אתה בחרתנו מכל העמים, יצאנו ממצרים, השם בחר בנו, נותנו את התורה, אז הוא עשה אותנו אחרים, רבנתון מכל הלשונס. אנחנו בעצם שייכים אליו, אנחנו בעצם משהו אחר. אנחנו עושים ברית ביום השמיני, עוד לפני שחייבים במצווס. זה לא רק מצווה, זה מצביע על המהות שלנו, אנחנו בני ברית. יש לנו ברית, אנחנו שייכים למשהו אחר. רק מה? אנחנו בעולם של בחירה, ויש ניסיונות. והניסיונות הן לפעמים ניסיונות קשים, ולא תמיד מצליחים לעמוד בהם. אז אנחנו עושים שטויות, אין אדומה בעבר לכך את סבור השטוס. הוא לובש בגדים שלא מתאימים לו, אבל זה לא הוא בעצמו. כמו שאנחנו מבינים שאדם שנפל ונפצע, קיבל חור בראש ויורד לו דם, וכל הבגדים שלו נהיים מלוכלכים. כשאתה מסתכל, אתה אומר לו, תראה איך אתה מלוכלך. אתה לא אומר לו ככה, למה אתה לא אומר לו ככה? מה הקשר? הוא לא מלוכלך. הוא התלכלך. הוא מסכן, הוא נפל, הוא פתח את הראש, והבגדים שלו התלכלכו, אז הוא יחזור הביתה, יתרחץ, ויבש בגדים אחרים, וישים פלסטר על הראש, הכל יהיה בסדר. הוא לא מלוכלך, אז כמו שזה ככה בגשמיות, ככה זה גם ברוחניות, אדם נפל. הוא לא מלוכלך. הוא נקי, אבל הוא התלכלך. ואת הלכלוך הזה יכול להוריד. עכשיו, אם זה היה ברור לנו, ההבחנה הזאת, אם היינו שמים לב בכל פעולה, שזה לא אתה, אלא זה משהו שאתה עושה, היינו יכולים מאוד בקלות להתנקות מזה. וזה לא היה כל כך מרביד, זה לא היה כל כך מעיק, זה לא היה כל כך מפריע לנו, וזה לא היה גורם, זה מה שבעיקר עכשיו, זה לא היה גורם את הנפילה הבאה. כי אתה אומר, זה לא אני, למה שאני אפול עוד פעם? אם מישהו נפל, קיבל מכה בראש, אז הוא יפול עוד פעם, יקבל עוד מכה בראש. שם הוא יודע שזה לא הוא, אז הוא לא יעשה את זה עוד פעם. אנחנו חושבים שזה ממילא, גמרנו, אני כזה, אז מה משנה פעם אחת או 100 פעם? אז מה עושים? מה הפתרון הזה? התערובת היא כל כך חזקה, כל כך משכנעת, שקשה לנו לחשוב אחרת, להגיש אחרת. מה עושים? ביום כיפור נהיה הבירור הזה. ביום כיפור לוקחים שתי סעירים, שווים, שווים. נראים אותו דבר במריה, בקומר, בדומי, שניהם נכנסים לי ביס המקדוש, נראים ממש ממש אותו דבר. ואז מגיע הגורל ואומר, נראה לך שזה אותו דבר, זה לא אותו דבר. הוא הולך להיכנס לקודש הקודושים, והוא הולך לעזאזל. זאת אומרת, יש פה בירור שאומר לך, יש טוב ויש רע, והם שני דברים שונים לגמרי. שני הדברים האלה נמצאים בתוכך. יש לך חלק טוב, ויש חלק רע, וזה נראה לך ששניהם זה מקשו אחת, זה אתה בעצמך. וזה לא נכון. יש פה טוב שזה אתה, ויש פה רע שזה יתלבש עליך, והולכים להפריד את זה ממך. אבל הדבר היחיד שיכול לעשות את זה, זה הגורל. גורל זה אומר משהו עליון, סוג של גילוי. מגיע עליון נובי, אומר, אני מגלה לך שזה ככה, אתה בעצמך לא תוכל לדעת את זה. מה זה הגורל? הגורל זה הסיפור הזה של קודש הקודוש. בשביל לגלות כזה דבר, כזה בירור, אז הכהן גדול צריך להיכנס לקודש הקודושים. קודש הקודושים זה המקום הכי מבורר שיש. העולם זה הרי עולם שהוא מורב טוב ורע. עולם השקר. גם זה עולם השקר. אין וח, שקר והשקר זה אותו דבר. מהשקר עושים שקר, מהשקר עושים שקר. אז אנחנו נמצאים בעולם השקר. איפה יש לך בתוך עולם השקר מקום של אמת? אין. עד כדי כך שכתוב שמואל הנובי אמר לשאול, סיר השם את ממלכות ישראל מעליך ונסונו לריח הטוב ממקו. הוא לא אמר לו מי. הוא רק אמר שהעביר את זה למישהו אחר. אחר כך כששמואל נפטר, אז היה מלחמה ושאול רצה לדעת מה יהיה, אז הוא העלה את שמואל על ידי אוב. ואז, יש לנו סיפור שלם, אבל שמואל שם אמר לו, שהוא נתן את הממלכה לריחו דוד. אז כתוב בגמורה שאמר לו, כשהיית בחיים לא אמרת לי ככה. רק אמרת לריחו את המקו, לא אמרת מי, עכשיו אתה אמר לי לדוד. אז אמר לו, קודם הייתי בעולם השקר, עכשיו אני בעולם האמת. מה אתה אומר על זה? שמואל הנובי בתוך עולם השקר לא יכול לגלות את כל האמת. עד כדי כך זה השקר של העולם. רק שבעולם האמת הוא יכול להגיד לו את האמת כמו שהיא. אז העולם הוא עולם השקר, אין מקום בו שיש אמת מבוררת. יש אמת יותר מבוררת במקום קדוש, אצל אנשים קדושים, זה יותר מבורר. אבל ברור אמיתי מוחלט ממש, אין. יש מקום אחד בעולם שהוא שם האמת ברורה לגמרי. קודש הקודש. וצדיק. הצדיקים זה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. קודש הקודשים, וצדיק זה המקום היחיד שהוא מבורר לגמרי. ושם הוא יכול להגיד לך, הוא לא יסביר לך את זה, כי אתה לא תבין. הוא אומר לך כמו גורל. אני אומר לך שיש פה שניים, יש פה סוריה לשם וסוריה לעזוזן. הוא יכול לגלות לך שמה שאתה חושב, שהכל הצלחה זה דבר אחד, אתה מצוות ועבירות וכל מה שאתה עושה, לא. זה אתה וזה לא אתה. אתה אומר, איך, אני לא מרגיש ככה, אני לא מבין את זה, אני מרגיש אחרת. נכון? כי אתה בעולם השקר. אני אומר לך בתור גורל שזה לא ככה. עשור אחד לשם, עשור אחד לעזור. אבל מה הפעולה שאנחנו עושים בשביל זה? האם זה רק נהיה בהוראה מלמעלה שאנחנו עושים איזה משהו? אנחנו עושים משהו. אנחנו עושים תאנוס נפשי שכם. אנחנו צמים, והצום הזה זה לא בתור עונש. זה לא בשביל לסבול, זה לא עינוי הגוף. זה עינוי הנפש. עינוי הנפש, כמו שהזוהר אומר, לבטל את כל הרצונות אליו. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים על ידי העינוי הזה, אנחנו מבררים את הרצון. כשאדם לא אוכל, זה גם סבל, אבל זה גם החלטה מה אני רוצה באמת. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה אני רוצה, המון דברים. אתה קם בבוקר, מה אתה רוצה? בלי סוף דברים, כן? חלק מהרשימה זה לאכול ולשתות, או כל מיני דברים, אתה רוצה. מה אתה עושה כשאתה רוצה? אתה עושה את מה שאתה רוצה. זה מה שקורה כל יום. בכיפר אתה עומד, אתה אומר, אני רוצה לאכול, אני לא אוכל. אני רוצה לשתות, אני לא שותה. למה? כי יש לי משהו אחד שאני רוצה באמת, ויש לי דברים אחרים שאני רק כאילו רוצה. והדבר שאני רוצה באמת עכשיו יגבר על כל הדברים שאני רק כאילו רוצה. העינוי הנפש, הטיינס של מקיפו זה עינוי הנפש. זה לברר בנפש איזה רצון הוא הרצון האמיתי שלי, שהוא גובר על כל הרצונות האחרים. זה יכול לקרוא בן אדם, אדם רואה איזה סרט, או אדם שומע איזה ניגון והוא מוזיקלי, הוא מאוד אוהב מוזיקה, הוא יכול לשבת שעות בלי להרגיש רעב, בלי להרגיש צמא, אפילו אם כן מרגיש, אבל הוא יתגבר, הוא לא יעשה את זה. כי יש פה משהו שמאוד מאוד תופס את הרצון שלו. זאת אומרת, שמתברר עכשיו שהרצון הזה הוא יותר חזק מהרצונות האחרים. אז במקיפור זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתגברים על רצונות אחרים בשביל משהו אחר. זאת אומרת שמשהו אחר הוא רצון יותר חזק. יותר חזק זה יותר אמיתי. מגיע למקום יותר פנימי. אז אנחנו בעצמנו מאפשרים לגורל הזה לקרוא. כי אנחנו מבררים את הנקודה הפנימית שלנו שזה הרצון האמיתי. במקיפור אתה עומד יום שלם בבית כנסת, ואומר דבר אחד. אומר הרבה דברים, חמש תפילות, הרבה וידועים וכו'. אבל בצום אתה אומר דבר אחד, אני רוצה את השם. מי זה אני? אני זה מי שעשה את כל העברות כל השנה, אז עשיתי דברים אחרים. אני זה הנקודה הפנימית האמיתית שלי, שכל השנה הייתה מחוסה. אבל ביום כיפור, אני עכשיו אתעקש לגלות את הנקודה האמיתית שזה אני. ממילא, מתברר שכל השאר זה לא אני. אז הנקודה הזאת הולכת להיכנס לקודש הקודשים. שזה המקום שמתברר האמת. וכל השאר, נעזוזל. כל נמחל. זה לא זה לפנים משורת הדין. זה אמיתי. השם נותן לך את המראה לראות את עצמך באמת. תבין שכל מה שעשית זה לא אתה. ברגע שזה לא אתה, תוריד את זה ואתה נקי כמו שהיית תמיד. אז מה? אז זה סיפור של יום כיפור. מה זה נוגע אלינו? יום כיפור זה נוגע שזה מה שאנחנו עושים יום כיפור. יש יום כיפור קודם כל חודש. אבל יש פעולה שאנחנו יכולים לעשות יום כיפור כל פעם, כל הזמן. וזה נוגע לחול המועד, ספירת העומר. נגיד את זה בשתי מילים, ונסיים, וזה כתוב בפסוק בזויס יבוא אהרון אל הקודש. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אי אפשר להגיד בלי המילה בזאת. הוא בא אהרון אל הקודש, ופר בן בקר, ואי לא אי לא. יש פה הדגשה בזויס יבוא אהרון אל הקודש. והזוהר על המילה הזאת מזכיר עוד איזה 20 או 30 פעמים שכתוב זויס. מייס השם אויסו זויס. זויס אושי וליבי על כן אוכיל. ועוד הרבה פסוקים שכתוב זאת. מה הקשר בכל המקומות האלו? המילה זאת מרמז על המלכוס, על האמונה. יש פה נקודה מאוד פשוטה, מאוד אמיתית, מאוד מעשית, יצאה נפלאה בכל מצב. סיפור של חול המועד של ספירה סוימר, זה מאוד מעניין. יש יום טב, ויש אחר כך ימים שהם לא ברורים. חול המועד, צד אחד זה לא יום טב, זה חול. נושאים, יש מלאכות שמותרות. צד שני, זה לא חול. לא הכל מותר לעשות, וגם... לא עובדים, לא הולכים לכולל, חוץ מכולל בין הזמנים. זה מועד. אוכלים, שמחים, מבקרים. אז מה זה השידוך הזה של חול המועד? זה לא ספירה סוימר. ספירה סוימר, צד אחד, אם תדבר מקובלים, נורא ביום. ספירה סוימר זה ימים של דינים, של קטנות, זה ימים שלא מכוונים כוונות. זה ימים שלא רואים תיקון חצות. אתה מכיר קצת מקובלים? מכיר מקובלים? אל תדבר אותם ספירת עומר. ספירת עומר, הם לא פה. לא פה, זה דינים, זה קטנות, זה... זה נכון, זה כתוב. מצד שני, ספירת עשרים, זה הזמן הכי גבוה. כתוב הרש"ש, שזה השורש שכל שנה שאדם מתנהג בספירת עשרים, ככה יהיה כל השנה. הרמב"ן אומר שזה כמו חול המועד. מפסח עד שבועס, ספירת עשרים זה חול המועד. ספר אומר שכל יום ספירת עשרים זה שווה כמו שנתיים בזמן אחר. כל יום ספירת עשרים זה כמו שנתיים בזמן אחר. ימים איכותיים מאוד. אם אתה צריך לשמוע יותר מדויק, אני הזכרת את זה פעם. השנתיים זה 24 חודשים. כמה שעות יש ביממה?
24 שעות.
אז קודם זה כמו חודש. כל שתי דקות זה כמו יממה. קיצור, זה ימים מאוד איכותיים. אז מה, זה ימים שקטנות או שזה ימים גדולים? אז אותו דבר, חול המועד, ספירת עשרים, מה זה? זה חול או שזה מועד? זה ימים שקטנות או ימים גדולים? התשובה היא שזה ימים גדולים בגלל שזה ימים שקטנות. חול המועד זה מועד יותר גבוה מיום טוב בגלל שזה חול. זה הנקודה. בזויס יובי אהרון אל הקודש. הצורה שאנחנו מסתכלים על עבודת השם, על רוחניאס, על צדקות, על דרגות, זה תמיד כמה שאתה יותר נקי, כמה שאתה יותר גבוה, כמה שאתה יותר מרגיש קרבת השם, אז סימן שאתה בדרגה יותר גבוהה, במצב יותר טוב. וזה אחד מהשקרים הגדולים שיש בעולם. דוד המלך היה בן אדם שכל החיים שלו הגיש הכי רחוק, הכי דפוק, הכי רשע, הכל. דוד המלך זה המלכוס. הדבר הכי יפה שיש ביהדות זה תהילים. הכי יפה. הקשר הכי אמיתי נולד מהתהילים. זאת אומרת, קשר כזה שבנוי על היי, הוא לא קשר. הוא שיקור, זה משהו לא אמיתי, זה לא מהעולם הזה. קשר אמיתי בנוי מקשר שמחזיק בכל מצב, בכל תנאי. זה קשר אמיתי. אם אתה מגיש טוב רק ביום טוב, אחר כך מגיע עם חול, גמרת את הסיפור? אז זה לא, זה סתם, גם לגויים יש חגים. יש גם רמדאן.
ין החג.
אה?
ין החג.
ין החג, וגם אנחנו, אם אנחנו רק אוהבים את החגים עם ההי, אז זה ין החג. זה לא, אין לזה שום משמעות. משמעות היא כשאתה יודע לקחת את החג, ולהעתיק אותו גם ליום חול. לעשות ממנו חול המועד. זה לקחת ימים שקטנות, ולהגיד, שהימים האלה זה ימים של ספירת עשרים, אז זה ההכנה לקבל הסוטריה. האם אנחנו מוכנים להגיד על יום דפוק, יום שלא הלך, שזה ההכנה לקבל הסוטריה? שום אופן לא. אנחנו נבחר את הימים הכי יפים, נגיד, זה. אמנם זה לא הרבה, זה קצת, אבל לפחות זה. לא. הימים הכי חלשים, הכי דפוקים, הכי קטנים, הכי רחוקים, יכול להיות שדווקא שם נמצא האוצר. זה נקרא בזויס שבארון על הקודש. אתה רוצה להיכנס על הקודש? בזויס. בזויס זה האמונה. זה הדרגה הכי נמוכה. הדרגה של דוד המלך. אם תתעקש שאתה בעצם קרוב לשם, בעצם יש לך קשר. לא משנה אם אתה מרגיש את זה, ולא משנה מה אתה רואה, ומה אתה עושה, ומה קורה, זה בכלל לא משנה בזה. בגלל שכל זה יכול להיות תוצאה של הקשר, אבל זה לא הקשר בעצמו. הקשר בעצמו זה דבר בלתי תלוי. אם יש לך את זה, בזה יוסיף אהרון על הקודש. זה נקרא חג אמיתי. אז אתה יהודי. אז אנחנו עושים חול המועד. תיקח את הרגשות הטובות שהגשת ביום טוב. בוא נראה אותך, מצליח ביום חול גם כן לעשות מזה מועד. זה לא יהיה אותו הרגשה כמו יום טוב, אבל... אדרבה, אז פה זה הדבר האמיתי. תשב בחול המועד, תעשה סעודה, תאכל בשר, תשתה יין, והוא יגיד לך, הלו, מה, חג היום? יום חול היום. אמרו לו, נכון? אצלי גם יום חול זה חג. אחר כך ספירת עשרים, אז אתה הולך ליד מקובל ואתה עושה חיוך, אומר לך, הלו, האם אסור לחייך? זה ימים של קטנות. אמרו לו, נכון, אבל הקטנות אצלי זה סיבה לחיוך. פה נהיית יהודי אמיתי. זה נקרא בזו יסיוב אהרון אל הקודש. בנקודה הזאת של האמונה, כשאדם מחזיק את זה חזק. גם כשהוא שוכב במיטה, שאין לו חשק לעשות שום דבר, אין לו כוח לעשות שום דבר. אין לו שום דבר להצביע עליו, שיגיד, בגלל זה יש לי קשר לשם. שום דבר, אין לו שום דבר להגיד, להחזיק ביד, להגיד בגלל זה. הוא אומר, לא אכפת לי אם יש לי ביד, אני עם היד בעצמה קשור לשם. וזה יושב אהרון על הקודש. זה יום כיפור שיש לעשות כל יום. מה קורה ביום כיפור? אתה מברר מי אתה באמת. תברר את זה כל יום. באותו רגע שאתה מרגיש רחוק, תגיד, מה שאני מרגיש רחוק זה על הזזל. מה אני בעצמי? אני קורא את השם. וזה, זה הסוד של שביעי של פסח. יציאת מצרים היה אורות גדולים. כל הארת המוחים בבת אחת, אמרנו שבוע שעבר. כל האורות של כל החגים מגיע בליל הסדר. קריאת ים סוף, שום מוחין. דיברו כמו ילדים קטנים. נחזור למצרים, נעשה מלחמה. איפה? לפני שבוע הייתם כאלה צדיקים. פתאום, שום מוחין, שום כלום. אבל זה נקרא ייחוד בקטנות. סוד שקריאת ים סוף, שהאריז"ל גילה, והוא שילם על זה מחיר, שהבן שלו מת. בשביל הסוד הזה, זה הסוד של איחוד בקטנות. שם אמר משה רבנו, כשהוצאתי מצרים זה היה יפה מאוד. עכשיו בוא נראה שיש לזה, שזה קשר שקיימה. זה בדרך כלל אומרים שיהיה זיווג הגון, זה קשר שקיימה. סליחה, זה היה שקיימה, אבל יש כאלה שצריכים לראות אותם שיהיה קשר שקיימה. אז איך, כשיהיה קשר שקיימה. אז כשהוא רוצה אותנו מצרים, הוא רוצה אבל שיהיה קשר שקיימה. איפה הוא יכול להבטיח לעצמו שיהיה קשר שקיימה? הוא הכניס אותנו למצב של קטנות. הוא אומר, עכשיו בוא נראה אתכם. ואנחנו הראינו את זה. אנחנו נכנסנו לים, ראש במים. במים ועד נפש, נבקע הים. אתה הוכחת שאתה נאמן, לך תכך הרבמי דובר אצל איזה רור, אז זה הולך. אז זה נפתח. אז זה יהיה קשר שקיימה. בעזרת השם.
Thank you.